Dad. 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 לא ייגע ולא יעפו. אנחנו נראה את השמה שוב אני להודיע שאחרי הלימוד יש לך את שפת ערבית, ואחר כך נגיד כמה פרקי תפילה להופעת מורנו ורבנו הרב אברהם משה צוקרמן. אז גם הלימוד גם יהיה להופעתו בעזרת השם. זהו, זה חשבתי אולי לדבר קצת באמת על הדברים שקשורים יותר לבין הזמנים. כל התקופה של בין הזמנים היא תקופה ככה מבחינת עבודת השם קצת מאתגרת, כמו שהרב יצא בעין היה מדבר שם על תפילת הדרך, שאתה יוצא לדרך ימלך בכל אחד יצא, שכל יציאה מהשגרה יש בה משהו באמת מאתגר. אנחנו מכירים, לא לגמרי, אבל מתחילים להכיר את היצר הרע שלנו מהמהלכים מהמהלכים הרגילים של החיים שלנו, ומנסים למצוא כל מיני דרכי התמודדות עם עם כל מיני כוחות חיים שלנו, שאנחנו עטופים מתוך בית המדרש, שאנחנו יוצאים החוצה, מוזלתים החוצה, חוזרים למה שהיה אוהלם קורא שגרת החיים. אז כאן יש הרבה אתגרים שצפים. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכונה התורה. אבל באמת יש הרבה מה לדבר על זה. אני יותר רוצה לדבר על זה אולי במישור עקרוני, ואני חושב ככה קצת יצאנו לדבר עליהם קצת בזמן האחרון גם בבית מדרש. כן, כותרת כאן בין השמשות, ובין השמשות זה אותה מציאות שהיא לא יום ולא לילה, וקשורה גם ברחבי הנפש למקומות העמומים האלה שמציאים בין קודש לחול, אולי קצת יותר בצורה חדה, בין טוב לבין רע, כל המרחב של דברי הרשות, שאנחנו נמצאים מתוך השגרה הבית מדרשית הרגילה. אז העולם הוא עולם מאוד מאוד ברור של שחור לבן, שכל המצוות שלנו ברוך השם בתוך בית המדרש עטופה בתפילות, עטופה בלימוד תורה, עטופה בהרבה דברים שבורים שקשורים לטוב. ובתור בית המדרש, כל מקום כזה שבו אתה לרגע לא לומד, אז אנחנו נישר ביטול תורה, זה ישר קשור למקומות המסתומנים בנפש, שמקומות שבצדק צריכים לדעת להירתע מהם. אבל יש מרחב שלם שנמצא בין הטוב לבין הרע, בין המצווה לבין האסור, וזה המרחב של דברי הרשות, שבאמת כשאנחנו יוצאים לבין הזמן אנחנו מפגשים איתם הרבה, והמקום כמו שאמרתי הלא חד הזה הוא מקום כזה שיכול הרבה קצת לבלבל אותנו, וקצת גם בוא נאמר ניתן מקום לכל הכוחות הסתמיים האלה, אז אנחנו נרגיש סתם, ושנרגיש סתם אז אנחנו משם מדרדרים מאוד מאוד מהמקום הסתמי למקום השלילי, למקום גם של הרבה הרבה מקומות גם של בטלה, ושמביא על די שימו ומביא על די דימה ומביא על כל מיני מקומות מורכבים הנפש. ולכן אני קצת אולי צריך לברר את המקום הזה של המרחב הזה של אותו מרחב של הרשות. אני רואה כאן בין הקהל, יש כאן הרבה בחורי ישיבות שהמציאו בין הזמנים, אבל יש כאן ברוך השם גם בלבטים שהם חיים את בין הזמנים, זאת אומרת חיים את המרחב של עולם גדול, עולם שלם שנמצא מחוץ לבית המדרש. השאלה באמת איך בעצם כמעט הייתי אומר שבוא נזיק טובה לאבותינו שתקנו את המושג הזה שקרה בין הזמנים, שבאמת יכול להיות שהסיבות לבין הזמנים כבר בזמן נקלו מן העולם, אין להם לכאורה את המרחק הגדול בין הבחורים שהיו נפוצים ברחובות פולין והיו צריכים להגיע לביתיהם, אז היה צריך לעשות להם איזושהי הפסקה כזאת כדי שיוכלו מהר להגיד שלום על החזור. אנחנו יכול להיות שהצורך המעשי של בן הזמן לא קיים, אבל יש משהו כחלק מבניית התלמיד חכם, ובטח כאיזה מבוא אחר כך לכל החיים כולם, שצריכים לדעת גם לבנות תורה שקשורה למקומות האלה של מה שאנחנו מכנים כאן בין השמשות למחווי החיים הביניים האלה. השאלה האם זה באמת בא בתוך אילוצים, אם פעם זה היה אילוצים מעשיים, אולי היום זה אילוצים נפשיים שצריך לתת להירגע, קשה, לא טוב להגיע לאלול בלי להכניע את הכל מחדש, אז מדומים מנוע כדי שאפשר יהיה להתחיל את הכל מחדש, אבל זה איזשהו אילוץ כזה, חיצוני כזה, או שאולי מאחורי הדבר הזה יש גם איזה משהו אמיתי שהקדוש הוא דורש מאיתנו. אז אני משותכם ללמד ככה קצת כמה פסקאות כאן סביב הנושא של דברי הרשות. אני אתחיל מפסקה שלמדנו לא בזמן בריאון מדרש באורות הקודש, ומשם קצת נתגלגל. אז הרב אומר, רואים אנו איך קליפת נוגה ששרויה ביסודה בנפש הבהמית עורבת היא על הנטיות הנפשיות, להמשיך אותן אליה, להשפיל את רוח האדם, לטשטש את אורו, למעט שלטון הקודש בעולם, ועל ידי תוספת עבודה ועירה יתרה, חושבת היא להחליש את כוח הרצון, שליחת החוג שבקדושה הפנימית, ואז בכל עת התעוררות הכוחות הבהמיים על ידי פעולות גופניות, באה היא ומעממת את הרצון החלוש, המדוכא על ידי הפגיעה של צדקות הרבה יותר מן המידה, ועל ידי עצמות המדלדלת ומוצפה לזה, וזהו שקט היא נשמות וכוחות, לחטף תערוב, ובוגדים באדם תוסיף. הרב כאן מדבר על הדבר הזה שנקרא קליפת נוגה, שזה ביטוי שמוזכר כבר אצל גורי הרי בחיים ביטל בשערי קדושה, מזכיר זה במיוחד הרבה בעל התניה מדבר על זה גם בספר שלו וגם בעוד אחרים, שבין יש את העולם של הקודש, יש את העולם של הקליפות, שזה עולמות שליליים, ובתווך ביניהם יש את המציאות הניטרלית הזאת שנקראת קליפת נוגה. האדמו"ר הזקן הרבה מדבר עליה, על קליפת נוגה בתור קליפה, זה משהו בעייתי, כמו כל שאר קליפות, זה משהו שהוא לא התוכן עצמו של החיים, אלא קשור לכל הצדדים הסיגיים, הצדדים הקליפתיים של החיים, כי זה כל מה שקשור למחווי החיים, הוא תיאר זה שם האכילה, הטיול, הציור, כל מיני כישרונות חיים שקיים באדם, עצם זה שהם לא קודש, זה עצמו הופך לזה להיות משהו קליפתי, ולפעמים אפילו אדמור הזה כן אומר זה יותר מסוכן אפילו מדברי עבירה, כי זה דבר כזה שבלי שאתה שם לב אתה נותן להתבעמות, נותן לחיים הסתמיים את המקום שלהם, ואתה משריש בך הכרה שיש חיים גם לי הקדוש ברוך הוא. ככה האדמור הזה כן מכנה את המושג הזה שנקרא קליפת נוגה, רק הוא אומר קליפת נוגה לעומת צידי הרע המוחלטים של המציאות, יש לה תקנה, אם נדע איך לבטל אותה, להטפיל אותה אל המציאות של הקדושה, והיא תהיה כאמצעי וכשרת של העולם של הקדושה, זאת אומרת אם אתה אוכל כדי שתהיה כוח לקיים מצוות, או ישן כדי שתהיה ערני בסדר בוקר, או שאתה צוחק כדי שלא תיכנס למערה שחורה, ואז בזכות זה תוכל לעבוד את השם בשמחה, אז אתה מנצל, מגייס את המקום הקליפתי הזה, שלא יש כן יכולת להתעדן, מכוון אותו אל מקומה של קדושה. וזה כמו שאנחנו יודעים שיש שלוש שנות עונה שלא יחל, ושנה רביעית אפשר לבדות אותה או לעלות אותה לירושלים בשנת נטע רווי, את הקליפה הרביעית, כי יש שלוש קליפות של טומאה, וקליפת נוגה נקראת הקליפה הרביעית, שהיא משהו עדין כזה, שאם ננתב אותו למקום נכון, אז נצליח להצליח ממנו דברים גדולים. ובהקשר הזה, אז רואים כאן שהרב כאן נקט קצת בסגנון אחר מהדרכו של בעל נתניה, בפירוש של המושג הזה נוגה. אני אין לי כאן פנה, הייתי יכול להביא הרבה מקורות לזה, אצל הרב בכלל הביטוי המקורי הוא לא קליפת נוגה, אלא אור נוגה. ועל שם הפסוק, ואור צדיקים, אור צדיקים כאור נוגה עד נכון היום, שבכלל היחס אל הנוגה כברירת המחדל הבסיסית, הוא שהוא דבר גדול, שהוא דבר שאפילו הוא אור, אלא הוא יכול להסתבך ולהפך להיות קליפה. בדיוק הפוך מה שאמר אדמור הזקן, אדמור הזקן אמר, ברירת המחדל הבסיסית שלו שהוא שלילי, אבל אם נדע לגייס אותו לקדושה, נציל אותו מהשליליות שלו, אצל הרב, אור נוגה זה דבר חיובי. ואם אנחנו לא נטפל בצורה נכונה, אז הוא יסתבך לנו והפך להיות משהו קליפתי. מה זה הגדלות הזאת שקיימת בנוגה? נוגה זה תמיד דבר שנמצא, כמו שאמרנו קודם, בין אור לחושך. התקופות העמומות האלה, בין שלושות שמצאות בין האור לבין החושך, אתה רוצה לראות משהו? בסדר? הם שייכים אל המרחב כן, של הנוגה הזה, יש לזה הרב בעולת ראייה, על יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, שהגמרא אומרת למה שינו את יוצר בורא רע בפסוק לבורא את הכל, ולא שינו את בורא חושך למשהו חיובי ליוצר אור ובורא נוגה. כן, אז הרב מסביר שנוגה זה לא חושך, נוגה זה משהו חיובי. זה כל, אני עכשיו קצת יותר יחיב את הדברים, כי זה בעצם כל מגמת הבריאה, כל מגמת הבריאה זה אורות מאופל אמר ויהי. כי הקדוש ברוך הוא בכוונה רצה שהאור לא יתגלה רק בצורה הריכוזית התמציתית שלו, אלא יתגלה בצורה מפוזרת, בצורה עשירה, בצורה רחבה, שזה בעצם כן, בעצם כמו שאולי לא הזכרתי, המקור של הרב זה מדברי הרמח"ל באדיר במרום, שמביא את הפסוק ואור צדיקים כאור נוגה, שזה בעצם אור נוגה, כמו שגם הרמח"ל אומר, זה בדיוק להראות איך האור מתגלה ביופי שלו, דווקא בזה שהוא מתגלה גם במגוון יותר עשיר, יותר רחב של דברים. הופלה, בסדר, קצת אני לא יודע כמה שאני צריך לשתות קפה כנראה. אז במקום המיוחד הזה של איך האור דווקא מגלה את עצמו במקומות כביכול העמומים האלה, אבל מה שאנחנו יודעים שברגע ששמש נפגשת עם ענן, אז דווקא זה יוצר הופעה מיוחדת של קשת, כן? כבר הקשת אשר יהיה בענן, שדווקא כשהאור נפגש עם הדבר שהוא כל כך הופכי לו, אז הוא דווקא מגוון אותו ומגלה את עצמו בצורות מאוד מיוחדות. בעצם יש צד, אומר הרב, שדווקא כל תכלית הבריאה היא לגלות את האור של הנוגה, את איך האור, כמו שבאנו, אורות מאופל לאמר ויהי, אנחנו מתגלים דווקא מתוך המרחבים האלה. אז אני עוד מעט, אני רוצה קצת יותר לדייק את הדברים ולברר את הדברים ולדעת איך לפעול בתוך הדבר, לפעול מהם מקומות לא נכונים. אבל זה מה שהרב כותב בפסקה שלנו כאן, שאיך קליפת נוגה, דהיינו מתי היא הופכת להיות קליפתית ומסוכנת, אומר הרב שהיא בעצם מאוד מאוד באה, כמו שהרב כאן אומר, להשפיל את האדם ולקחת את כל הצד האלוקי שלו ולהשפיל אותו לפה שבאמית. הרב אומר שזה נעשה על ידי תוספת עבודה ויראה יתרה, חושבת היא להחליש את כוח הרצון, שליטת החוק שבקדושה הפנימית. הרב כאן אומר חידוש גדול, או זה יש הכוח, בסדר, תודה. הרב כאן אומר חידוש גדול, שהקליפה שבנוגה זה עצם זה שמחליטים להתייחס אל עולם הנוגה כנמצא מחוץ לבית המדרש. זה שאומרים שזה שאדם חי בתפיסת עולם כזאת, שמה שאור מוחלט זה בית המדרש, זה הקודש, ומה שלא אור מוחלט אלא נוגה נמצא מחוץ לבית המדרש, ובגלל זה הוא עובר על הציווי אל תהיה צדיק הרבה, למה תשומם? הכוונה, כי הוא מזהה שהקודש נמצא רק במקום הריכוזי שלו, ולא במקום שהוא מתחב על אחיו עצמם. הרב אומר, זה יוצר נזק נוראי, שזה אל תהיה צדיק הרבה, למה תשומם? יוצר באדם עולם של שממה. כוונת הדברים, כמו שהרב אומר, כי בצורה העמוקה, האדם יש בו, כמובן, יונק מתוך הקודש, אבל הוא שייך אל איך הקדוש הוא גילה את עצמו בתוך עולם, וחלק מהזהות של האדם זה גם מחווה החיים הרחבים יותר. ברגע שהאדם אומר שכל מה שלא שייך אל נקודת הקודש התמציתית, הוא לא נמצא בקדושה והופך להיות שלילי, בזה האדם מגדיר את עצמו בזהות שלילי, מגדיר את עצמו כנמצא מחוץ לעולם של הקדושה. אבל יותר גרוע, הרב אומר, שגם כל צדי העוז וכל צדי האיתנות של החיים נמצאים דווקא במרחב הזה של הנוגה, שמראה איך הקדוש הוא את השפע הגדול שלו גם כיוון אל עבר עולמות רחבים יותר, עשירים יותר, גיבורים יותר, חזקים יותר, שבהם הקדושה מגלה את עצמה. בזה שאדם מפריד את הקדושה מכל מרחבי החיים האלה, אז לאט לאט מצטרת לו אמירה של להיות קדוש ולהיות מנוגד לחיים. ומאלה זה יוצר תפיסה שגם הדימוי עצמי של האדם הופך להיות אומלל מאוד עצום מאוד, אבל גם כל תפיסת הקודש של האדם הופך להיות מעוותת, שכביכול כמו שאנחנו אומרים כמה מקומות, שהתפיסה המעוותת אומרת שהישות נמצאת בעולם החול, שהחוזק, שהאיתנות נמצאת בעולם החול, ואין מה לעשות, אנחנו מצווים להיות קשורים לעולם של קודש, אנחנו בעצם מצווים להתנתק מהחיים ולהתנתק מהאיתנות של החיים ולהתנתק מהצד הממשי של החיים. ובדבר מסוים הזה, בתת מודע, האדם נמצא במקום שאומנם הוא בפועל מאוד מאוד מתאמץ להיות קשור לעולם של קודש, אבל בתוכו הוא מרגיש גם מאוד מאוד כעס פנימי שלו על עצמו, אבל גם מרגיש בצורה סמויה כעס גם על הקדוש ברוך הוא, ואיזשהו צד של זרות לכל עולם של קדושה. וזה מה שהרב אומר, שעל ידי תוספת עבודה רב יתרה, כל זה חלק מהתוכנית של קליפת הנוגה. כי קליפת נוגה, אני עכשיו אולי יותר לדייק את הדברים, זה עצם זה שתופסים את החול כמנותק מהקודש, תופסים אותו כמשהו קליפתי, זה עצמו הקליפה, זה עצמו הסדר הזה של הדברים. והרב לכן אומר בפסקה הבאה, כאילו בשורות הבאות, ואז בכל התעוררות הכוחות הבימים על ידי פעולות גופניות, בה היא מהממת את הרצון החלוש, המדוקה על ידי הפגיעה של צדקות הרבה יותר מן המידה, ועל ידי עצמות המדולדלת ומצוף על זה, ובזה עושקת עם נשתבות בכוחות. האדם לאט לאט הופך להיות חלש, הופך להיות מריר, והופך להיות חי בתפיסת חיים כזאת, שהוא מבין שאולי צריך להיות קשור לעולם של הצדיקות, לעולם של הקדושה, אבל הוא בסופו של דבר מזה הרבה כוחות חיים שמצאים מחוץ לקדושה, ושהם מתעוררים, הוא לפעמים חסר עונים מולם. הוא מרגיש אומלל מולם, והרב אומר, כל זה עצלה מתוחכמת של הקליפת נוגה. הרב בעצם רומז לחטא הקדמון של הנחש הקדמוני, שהטיל זוהמה בחווה, וזה שהוא אמר לה את האמירה, שאת כאמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, שאמירה אלוקית אומרת שכל העולם הזה אין לו מקום. אז ישר חווה מתקנת אותו, מה פתאום? מכל עץ הגן נכון אוכל, ורק מעץ הדעת טוב ורע, אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. אז גם כמו שאנחנו יודעים, כל המוסיף גורע, היא כן התפתתה אחרי הארץ של הנחש, ויוסיף הבא שלא צובה עליה, אבל הרבה יותר גרוע שאת שם השם היא מזכירה, לא בא תאכלו מכל עץ הגן, אלא רק בא לא. מכל עץ הגן אוכל אוכל, כי זה העולם הסתמי. איפה הקדוש הוא נכנס? בעץ הדעת אמר אלוקים לא תאכלו ממנו. אלוקים נכנס במקום שאסור. שם זה התפקיד של אלוקים, להיות קשור במקום של האסור. וזה נגד ודאי מה שהפסוקים אמרו לפני כן, שהקדוש הוא מצב השם אלוקים את האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. שהקדוש הוא ציווה את האדם שיש הרבה בראתי עולם, בראתי בריאות טובות, והאדם מצווה ליהנות מלמו של הקדוש ברוך הוא. אבל הערב שהנחש החדיר בה, שהוא אמר הכל אסור, חדר למקום כזה שגם מבינה שיש מקומות מוסרים שמותרים, אבל לוודאי לא דרך זה עובד את, את השם. וזה כמו שהרב הרבה מקומות אומר, כל הערב של המינות גם, קשור לכל הסיבוך הזה. זה בעצם המקומות היסודיים שבהם העולם הזה, המרחב הזה של הרשות, הוא עולם כזה שמנותק ונמצא מחוץ לדברי הקדושה. אז כדי קצת אולי יותר לדייק את הדברים שלנו, אני רוצה ברשותכם לעבור שתי מקורות בעניה שקצת יותר יחדדו את המרחב הזה של אותו עולם רשות, של אותו עולם נוגה. הרב אומר בעניה ברכות בהתחלה, מביא את מחלוקת רבי יוסי ורבנן, האם בין השמשות הוא כערף עין, זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו, כך אומר רבי יוסי, לעומת רבי יהודה שאומר שבין השמשות יש לו איזשהו זמן מוקדר ביום שיחשיף תחתון וכו' וכו'. אז הרב אומר, נראה לתן למחלוקת של רבי יוסי ורבי יהודה, אומר הרב תן מחלוק, רמז במחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, אם יש לעמוד הזמן בין השמשות או שאין שהוא מוגש כלל לבין השמשות. יש אומר פי דברי חזל במדרש, לקרא השם לאור יום, אלו מעשים של צדיקים. לחושך קרא לילה, אלו מעשים של ראשים. הנה יכולות עבוד חקר, אם יש במציאות עניין ממוצע, בין מעשי המצוות לעבירות. והחליט שאין בהם ממוצע כלל, שהרי כך, בכלל מעשי מצווה, והמותר, נכנס בשאר האיסור. נמש לדון בדבריו זל. אז כמו שהרב מציג בהתחלה את הדעה של חובת הלבוד, שטוען אין דבר כזה בעולם דברי רשות. מה היא נפשך? אם זה דבר שנצטרך לעשות אותו, אז הוא, ההכרח לא יגונה, הוא חלק, הופך להיות חלק ממכשיר מצווה. אם אדם חייב לישון, כי בלי זה הוא חלילה יהיה חולה, אז כדי להיות בריא לעבודת השם, הוא חייב לישון, חייב לאכול, אבל כל הדברים האלה הם רק אמצעי לקראת תכלית רוחנית שתהיה מושגת מהדברים. ואם הדברים האלה לא נצחים, אז ודיברת בה ולא בדברים מטלים, ואכילה הופך להיות אכילה סמית, אז היא אכילה גסה שאין לה אף הצדקה. ולכן חובת הלבבות, אחרי שהוא ניסה לחפש ועובר פרק אחרי פרק ונסה כן למצוא משהו שקשור למקום הביניים הזה, ובסוף הגיע למסקנה שהמצאות היא שחור לבן, או שהדברים מצווה או הכשר מצווה, ואם לא אז הדברים מדברים לבטלה, ואדם בזה לא עובד הקדוש ברוך הוא. הרב כבר אומר שאולי יש לדון בדבריו זל, שאולי גם חובת הלבבות לא תקבל למה אתה דברים כפשוטם, ועוד רגע אנחנו נסת עושה נבין למה הרב כאן מתכוון, אבל הרב כאן מבין לעומתו את דברי הרייבת, בשאר הקדושה, שבסבר בעלי הנפש, ששם ממש משש מציאות גם כן לדבר של רשות. ויש לומר שזה רמוז גם במיין מחוקם הטבעית וכו'. שהרייבת, כמו שהרמב"ן מזכיר אותו בעגיות הקודש שמוכזית הרמב"ן, מוזכר גם התור מזכיר אותו בסימן קפה דברי הרב ידיילה, שאומר שיש מקום עצמי למה שלא נמצא בקודש ולא קשור לתומה, אלא מחווה הרשות יש להם מקום פני עצמה, ועל זה הוא מביא את הפסוקים, צדיק אוכל לסוב הנפשו, ומביא את הפסוק גומה נפשו יש חסיד, כמו שנאמר על הלל שהיה אומר בוא נכבד את האכסניה הזאת, את הגוף שהיה מכבד את הגוף שלו ומעדן אותה, אז הוא היה מכבד את האכסניה שבה הנשמה שלו נמצאת. ועל זה הרמב"ן אומר כן, שלמרחבים האלה של עולם הרשות יש להם את המקום העצמי שלהם, לא רק בתור אמצעי תכליתי למשהו אחר, כמו שאומרים שם דוגמה לאדם שהיה יכול להתענות לאכול רק פעם ביומיים, אבל אם הוא אוכל כל יום הוא לא נתפס על אותה אכילה, כמו שמעתי ליד רבה צדיק אוכל לסוב הנפשו. והרב כאן אומר שבעצם יש כאן מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי לגבי בין השמשות, האם יש זמן כזה או שזה כרף עין, זה נכנס וזה יוצא. זה בעצם מרמז על המחלוקת שגם קודם רמזנו, שאולי המחלוקת של בעל התניה ושל הרב לסל, האם קליפת נוגה רק ברגע שהיא מגויסת לקדושה היא בעלת משמעות, או שהיא בעלת משמעות בפני עצמה. והרב אומר שהדברים האלה מקורם כבר בקודש, במחלוקת של הגדולה הזאת של אותם ראשונים. כמו שדייקתי בלשון שהרב לסל, בעצם הוא אומר את זה על דברי רבי יוסי, שרבי יוסי אומר שבין השמשות כרף עין ואין אדם יכול לעמוד עליו. ובמילים אחרות, יכול להיות שאין מחלוקת מהותית בין חובת הלבבות לבין הרייבד, אלא יותר מחלוקת חינוכית, אבל מחלוקת חינוכית גדולה מאוד, שחובת הלבות אומר שזה ברור שמבחינה מהותית יש מרחב כזה שנקרא דברי רשות. וכמו שהזכרנו קודם כבר בתחילת הדברים, שכל העולם הזה של דברי הרשות הוא בעצם החלל הזה הוא בעצם חלק מכל תכלית בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם בכוונה יצר מרחב, יצר חלל, אבל החלל הזה חללה של רשות, שהוא בעצם אותו מקום שבו הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את האור האלוקי בצורה השירה שלו בתוך העולם. אולי לפני שאני קצת אנסה קצת לגעת בהשלכות של המחלוקת, אולי יש מקום שכן כדאי להזכיר כבר עכשיו, תסתכלו בסוף, הרב קובי זין, יש לו שתי פסקות צמודות, שבהתחלה מגדיר בכלל את מושגי הטוב והרע, אחר פסקה ממדלד, נראה לי שהרב שם קצת נכנס לדבר על התפקיד של עולם הרשות, של העולם הביניים הזה שנמצא ביניהם. אז הרב אומר, הטוב והרע, איננו מתחיל ומסתיים באדם ובחר מוסרים לבד. מלוא עולם הוא מתגלה. הוא מתייחס לערכי המוסר, המעשי והרשתי של האדם. כך הרשמים של עופות הכלליות שהוא מקבל אותם, שבא לחוק כלי תפיסתו וחושים השכלים. בצורה כללית מה שהרב אומר, שהטוב והרע לא מתחילים רק מצד התנהגותי של האדם, אלא בעולם יש מרחבים של טוב, ויש מרחבים עצמיים שהם רע. מה הכוונה רע? הרי אין רע יורד מהשמיים. כמו שהרב מסביר בשורה הבאה, אומר הרב, אולי נחפש ככה, אולי נדלג לשורה השישית, המחשבות, הרגשות, הפעולות, הנאות, שהם שווית מאותה מנהרה כלי שבעולם, והם אלה מבצרים אותו מגם פרטי, הרי הם האסורים, וכל מה שמוצל מנהרה הכללי, הרי הם מותרים, וכל מה שנשאר מהטוב ותגבות מהנו, הרי הם מצווים ועומדים לשבור ולעשות. הרב אומר, זה לא הדרכות לאדם מה מותר ומה אסור, אלא זה מתאר תופעות בעולם. יש תופעות שאזוקות, אסורות, נמצאות במצב כזה שהן אטומות עכשיו, בצורה פנימית, את הכל עשה יפה בעיתו. אבל יש כל מיני כוחות כאלה שעכשיו הן נמצאות בתוך איזו מציאות אטומה, בתוך מציאות ערלית, אז הן יותר שבועים ואסורים בכל מיני מקומות מסוימים. לעומת הדברים המותרים, שהכוונה הם משוחררים, הם קשורים לעולם, לא שאטום ונמצא תחת איזשהו מחסום של חוסר יכולת לפתח מהם דברים טובים, אבל אני כבר עכשיו אומר, ולא מול הדברים של מצווה, שהרבה מצווה זה הכוונה שהם מצווים ועומדים, שהם כל מה נמצאים עם איזשהו כיוונון ליעד מסוים. בין המצווה ועומד, דברים שמכוונים ליעד מסוים, לבין הדברים שהם אטומים, בתווך יש את הדברים שהם מותרים, הכוונה משוחררים. הם קשורים לעולם של החירות, לעולם של המרחב. שהדברים האלה הם דברים שעכשיו השאלה מה אדם יעשה עם אותו מרחב. וזה הרב אומר פסקה הבאה, מסביר קצת את התפקיד של המרחב הזה. היצירה הטבעית של מנת אלוקים בלב בני אדם, הרי ידומה לשתילים הראשונים, ששתולים הם בדוחק ובקטנות. כדי לקחת ממחרי הקירתם מקומם, נצרים לטעת אותם למקום הרוי בהרחבה וגדלות, לעשות מהם קרם חמד. וכן הולכים ונקרים על ידי כמה סיבות אותם צורים לנשם קדום מקומם, וחוזרים לטעים על יסוד קרקעים מרווח, קר ניחן של הדעת והקשה מחוברה, שהמנה הפנימית מתעלה לאדם. הרב אומר שכמו בשעולם החקלאות, יש תקופה שבה בחממות מרגלים הרבה הרבה נטיעות בצורה מאוד מאוד צפופה, כדי לתת איזשהו צד ריכוזי ועבודה טיפולית מאוד מאוד מדויקת בנטיות האלה, אבל זה לא התכלית שלהם להישאר צפופים. התכלית האמיתית שלהם היא שיעקרו מאותם מקומות צפופים ראשוניים, ויועתקו אחר כך למקום, למרחבים יותר גדולים של פרדסים, של שדות גדולים, ושם יובעו בצורה הרבה יותר רחבה. זה ברור שברגע שעוזבים את החממה הם הרבה פחות ממוקדים, ויש הרבה פחות יכולת לעצב אותם ולתת להם את המרחב המחיה והצמיחה הגדול שלהם. אבל זה ברור שכל התכלית של העולם המורכז הזה זה בדיוק בשביל שבעתיד אחר כך הם יתפשטו לפרדסים, למרחבים, לשדות גדולות של חיים. והקירה שלהם, הרב אומר, בשלב השני קצת מבלבלת, שעוקרים אותם מהחממות המורכזות ומעתיקים אותם אל הפרדסים ועל המרחבים, זה נראה שלקחנו מהם את מקור החיות שלהם ולקחנו מהם את התנאים הטובים שלהם. אבל בצורה מסוימת, לזה הרב אומר, זה התכלית שאליהם נועדו כדי לבטא את עצמם במרחבים הרבה יותר גדולים. בעצם הרב אומר, יש את העולם של המצוות, ששם הכל נמצא במקום ריכוזי, במקום מדויק, במקום כזה, שכל מכוון אל המקום הגדול שלו. אבל כל התכלית של, כמו שהרב כמה פעמים מזכיר את המדרש, שלשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני אתן לכם, כל התכלית של כל התורה כולה, זה לקחת את העולם הריכוזי הזה, ודקו לגלות מרחבי חיים של חיים. בהקשר המסלם הזה, לא נכון לומר שעולם הרישות הוא רק אמצעי לאפשר למצווה להתגלות. אלא יש אפילו צד לומר הפוך, שהמצוות הם אמצעי לעולם הרשות. זאת אומרת, הם הנקודה התמציתית אמנם, אבל כל תמצית חייבת אחר כך את המרחב שהיא תתפשט בו, ושם היא תגלה את כל התעודה שלה. בהקשר הזה, לכן, כמו שהזכרת קודם, לתת כבוד לאחסן שבה אנחנו נמצאים, שמכבדים את הגוף, שמכבדים את כישרונות החיים של האדם, שמכבדים את כל העושר של החיים של האדם, והדבר הזה מכבדים את הבריאה של הקדוש ברוך הוא. ולא רק שמכבדים את הבריאה של הקדוש ברוך הוא, אלא זה בעצם המרחב שבו כל האור הפנימי של התורה המצוות יגלה את עצמו, ושהוא יגלה את עצמו אז, יגלה את עצמו בצורה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עשירה. הטעות לנתק את הדבר הזה מעולה של הקודש, כמו שאמרנו בתחילת הדברים, היא לא רק שהיא מציבה את האדם, חושבת את האדם, אלא היא פוגמת בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ובסוף לכן בתוך המציאות הפנימית האדם מרגיש איזושהי התקוממות פנימית מולה. אבל כמו שהתחלתי לומר מקודם, לכאורה זה מחלוקת אולי תיאורטית, כמו שמעתי, בין חובת הלבבות לבין הרייבד, ואולי אפילו היא לא מחלוקת, אלא יותר חובת הלבבות, רק יש כאן זהירות חינוכית מהדבר הזה, כי בעולם שלנו, אם לא כל מה נהיה עם המצפן של הקודש, אנחנו נוכל ללכת למקומות מסוכנים. אבל בפועל, לכאורה לא יכול להיות הבדל בין חובת הלבבות לבין הרייבד. זאת אומרת, אני קצת מנסה לאזן קצת את הדברים לכיוון הפוך, ואנחנו לא ננסה להבין כן איפה יש כאן איזשהו בירור גדול. כי מצד שני, זה ברור שגם אנחנו נותנים הרבה באמון בכל כוחות החיים, בכל מרחבי החיים, אבל ודאי שכל מרחבי החיים האלה הם יונקים, והם סוף סוף המרחב שבו הקודש הופיע. ובקשר למסלם הזה, ברור שכמה שיותר נהיה קשורים אל עולם של קודש, אז בדבר המסלם הזה אנחנו נהיה קשורים לכל יותר תמצית הליבית של החיים. אז זה שאני לא הפרתי את העולם של מרחבי החיים למשהו קליפתי, אלא אמרתי הוא מרחב שבו אור אלוקי שון, אבל בסופו של דבר מי הוא זה, כמו שגמר אומרת, אי אפשר עולם ולא בורסקים ולא בסם, אשרי מי שבנה מסלמים, ומי הוא זה אשר לא יכפוס כמה שיותר להיות קשור לנקודת הקודש. כמו שהרב כותב באורות התורה במקור כאן למטה, בעצם הדברים שאמרתי עד עכשיו הם בעצם אולי תמצות של דברים שהרב ציודה כותב בנויו של אילן בנתיבות ישראל, כל הפוסק משנתו ואומר מה מאה אילן זה הרי זה מתחה בנפשו, שכמו שהרב ציודה הסביר שהבעיה היא שהוא פוסק משנתו, שהוא מבין שיש נתק בין המשנה לבין נויו של אילן, ועל זה הוא באמת מתחה בנפשו. אבל אם היה מבין שיש המשך בין המשנה שלו לבין נויו של אילן, אז באמת עד רבה, זה כמו שאז הרב ציודה שמסביר, הוא מרחיב לבאר את בעלי השמועה שם, שזה רבי יעקב, שאומר שיפה שעה אחת של תורה מסכים בעולם הזה, בכל חיי העולם הבא, שכל העושר של העולם הזה, הוא נותן את החן לכל העולם הבא, הוא הייעוד של כל העולם הבא, ולכן בהקשר המיוחד הזה, ודאי שיש איזושהי רציפות בין המקומות האלה, ואני אגיד זה קצת בצורה יותר חדה, כמו ש... רב נחמן אומר את המשנה הזאת בצורה יותר בוטה, שכל הפוסק משנתו מלשון פסק הלוכי, כל מי שפוסק מתוך המשנה שלו ומגיע למסקנה מה מאילן זה, הרי זה מתחייב, הכוונה נהיה חיובי בנפשו, הוא מתמלא בהרבה חיוביות, כי הוא מבין איך התורה היא פונה, פונה על כל נויו של אילן. אבל לעומתם דווקא הרב הצהל הסביר את המשנה כפשוטה. הרב אומר בעורות התורה, אף פי שכל העולם כולו, בכל שעות הרגשות כולן, מלאים עם אור השם וקודש של אחים עליונים. ודע שיש עושר גדול שקיים בכל מרחבי החיים, אצל ישרי לב מתנגים על נועם השם ומכירים ביכולות תמיד. מכל מקום, מעיין האורה היסודית, הרי הוא גדול בתורה, הוא שולט בדרך, זה שונה, הוא מפסיק משלטו, ואומר מה נהיה אילן זה ומה נהיה ניר זה, מעליו כתוב כאילו מתחבן נפשו, והרם מסביר את הדברים כפשוטם, שזה פשע שהאדם מפסיק את המשנה שלו, ואומר מה נהיה אילן זה ומה נהיה ניר זה, כי כאילו מתחבן נפשו, אומר הרב, אפי שלא ממש מתחבן נפשו, אם כבר עלה למדרגת הסתכלות אלוקית, מכל כל מעליו כתוב כאילו מתחבן נפשו, כי סוף כל סוף, מכל העולם, אור חיים זורח. אבל התורה שופע אור חיים לחיים, ואין עוזרים קדושה חמורה מקורית, ותופסים במקומה קדושה קלה מעתקת. הרב קצת את כל מה שאמרתי בחצי שעה האחרונה, עוקר את כל דבריי, מייתר אותם, וכי הרב כאן ודאי בא מתוך מקום של אימון בחיים, וכמו שהרב אומר, שיש את המסתכלים שהבינו שמכל העולם אור חיים זורח, אנחנו ודאי לא מסתכלים על כל העולם ממקום ביקורתי שלילי, אלא יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא אילנות טובות ובריאות טובות נהנות בהם בני אדם. אבל הרב אומר, זה חיים. אבל שאת חי זה חיים. יש את המקור של הכל. יש את הנקודה הליבית הפנימית שבה הכל יופיע. הענן הזה, נכון שברגע שיופיע בו אור השמש, אז הוא יגלה את כל גבני הקשת בצורה מדהימה ומביקה. אבל בסופו של דבר, מה ייתן לו את כל הבוח שלו אם לא אור השמש? ולכן אומר הרב, איך אדם יכול לעזוב קדושה חמורה של חי דחי, של המקום הליבי התמציתי המגדיל הזה של התורה, ולהסתפק במקום נמוך, כמו שהרב מדייק במשנה, כתוב, הרי זה כאילו מתחייב לנפשו. אומר הרב, זה אדם שבאמת עוזב את התורה לעולם של חול, אז הוא באמת היה מתחייב, לא רק כאילו מתחייב. לכן ודאי מדובר על אדם שהוא באמת בא ממקום בריא, בא ממקום טהור, בא ממקום של גדול ופונה לחיים. אבל אף על פי כן, הרי זה כאילו מתחייב לנפשו, כי איך אתה עוזב את החי דחי? כל הדברים האלה, הם בעצם אומרים שגם אנחנו מאוד מאוד נותנים אמון בכל מרחבי החיים, ונותנים אמון בכל מיני כוחות חיים ובאומנות, בציור, בטיולים, כל דברים אחרים, אבל איך אתה יכול, עם כל היופי שקם הדבר הזה, איך אתה יכול לעזוב את התורה? טוב, אז אם אין ברירה, זה גם חובת הלוות מודה, שאם זה פיקוח נפש, אני חייב, אני אנוס, כי אני, לי זה אני אעזוב, אז ברור שכל יום הלא פליגה שמותר במשים האלה לעזוב בית המדרש. אבל ודאי שכמה שאדם יכול יותר להתאים את עצמו בתוך בית המדרש, אז לכאורה מותר לעשות את הדברים האלה. לכן לכאורה, הבירור שניסינו לברר כאן בין העמדות האלה, לא כל כך מובן איפה יש לו מסקנות מעשיות. אז לזה אני רוצה בשבילכם לגעת בכמה מסקנות גדולות שעולות מהדברים האלה, שאני מקווה שהדברים האלה בשמונה דקות שנותרו לנו ייתנו לנו איזשהו טיפים חשובים לבין הזמנים. יש סוגיה בעניין במצד בברכות פרק שלי, שם אני אגיד בעל פה תחילת הסוגיה, זה רבי זרע הגמרא שמתארת שהיה חולה במחלה אנושה, וחברו רב אמנון אמר שברגע שרבי זרע ירפא ממחלתו הוא יעשה יום טוב גדול לרבנן, כיום על הישועה הגדולה שהוא נרפא ממחלה שלו. ואכן הייתה ישועה גדולה ונרפא ממחלתו, ואז רב אמנון עשה סעודה והזמין את רבי זרע בכבוד, תבצע על הלחם. אז אמר לא 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 לא, בעל הבית מברך, אני לא בעל בית, אתה בעל בית, תברך אתה. ואז אחר כך הוא רצה שיזמן, אז הוא אמר לו, יש כלל שהבוצע הוא זה שמברך, וכבר שאני לא בצעתי על הלחם, אני גם לא יכול לברך אחר כך. הרב אומר שמאחורי המחלוקת, המחורי הסיפור התמים הזה, מסתתר מלחמת עולם בין רבי זרע ובין רבי אמנון. רבי זרע הוא, כמו שאנחנו יודעים, היה בעל איסורים, והיה אדם שמאוד מאוד פרוש מענייני העולם הזה, ובדיוק הפרישות שלו מענייני העולם הזה, הביא אותו לחולי הגופני שבו היה נמצא. ולעומתו, רב אמנונה, הרב מחבר אותו גם לירושלמי, ששם כתוב שכל אדם שראה דבר מהעולם הזה, ולא נהנה ממנו, ייתן להם את הדין, וירושלמי שם אומר שרבי אלעזר היה אוסף פרוטות כדי לראות את כל סוגי הפירות החדשים שיש בשוק, כדי שלא יהיה חלילה משהו בעולם הזה שלא נלמנו, ואומר הרב לצל זה היה דקו של רב אמנונה. ולכן רב אמנונה אמר, זה שרבי זר חולה, זה הוכחה ניצחת שהדרך הזאת של הבריחה מן העולם הזה מובילה לכל מסוכנים. ולכן הוא רצה לעשות סעודה גדולה, שהסעודה הזאת היא לא רק סעודה לשמחת רבי זרע, אלא גם לניצחון לשיטה רוחנית. לא, הנה גם רבי זרע מודה שבסוף בני אדם צריכים אוכל בריא וצריכים לאכול כדי להתחזק ולעבוד את הבורא. ולכן רבי זרע מאוד התעקש לומר, אני לא מוכן לפצוע, אני לא בא לבית לסעודה אותי, אל תחשבו, אני נמצא כאן בטעות, אבל אני אזמין אותי, אני בא אליו, אבל באמת אין לי חיבור עצמי לכל הסיפור הזה שקורה כאן. ובמשך הסיפור, כמו שאמרנו, היה את השאלה האם הבוצע הוא מברך או לא. אז הרב כאן אומר שזה ממש קשור לסוגיה שלנו כאן. אני קורא אתכם מהשורות והנה הבדל ידוע, אתם רואים, פחות או יותר באמצע הפסקה, והנה הבדל ידוע, אם יוצא מה שכם מסתרת הכלל עולם חיי העונג הגופני, בין דוד ולחכמים. גם שלושה שדבר לא במעשה, כי אם בעיון והשקפה, כמו שאמרנו שהמחלוקת הזאת, הרב הולך לדבר במחלוקת של, הזכרנו של חובת עבוד והרייטל, אמרנו, למרות שאין כל כך מסקלות מעשיות, אלא רק בעיון והשקפה, במקום אי אפשר להימלט, שבא גם כן חילוק פעולה מעשית מזה, ברור שזה יוצר גם השלכות מעשיות. אז מקוצר הזמן רק יגיד, הרב אומר שהדיון, האם הבוצע הוא מברך, זה בעצם דיון עקרוני. למה אני אוכל? אני אוכל בשביל לברך, אם לא בשביל לברך, אין לי אף סיבה לאכול, שזה הייתה, שתותו רבי זרע, שנתן לכל הצידי העולם הזה, משמעות של אמצעי לקראת תכלית יותר גדולה. אבל אומר הרב, זה לעומת רב אמנונה שאמר לו, יש עניין לבצע ללחם בלי קשר ללברך. מצד ללנות בעולם הזה. והרב אומר, כמו שאמרנו קודם, שלכאורה אין כל כך נפקמין המעשית, כי כולם יודעים שכמה שיותר אדם צריך להתמלא בתורה, זה ייתן לו אור גדול מאוד. וכולם יודעים מצד שני, שאם אין ברירה אדם חייב את העולם הזה, אז, והמינון מלא איפה יעשה. לכאורה, בשאלה המעשית, צריכים תמיד להקשיב לבעל התניא, או לחובת הלבבות, ורק במקום שאין ברירה, רק שם נלך למקום הזה של עולם המעשית. הרב אומר, יש להתכמנו גדולות מאוד, שהן ודאי בין זה ביטוי. ואני עכשיו קודם כל אומר, אני באמת, נשאר לי 4 דקות, אז לא חישבתי בכלל את הזמן, נכון? אבל במין הזמנים הזה של 4 דקות, ננסה לפחות להגיד שתי דברים חשובים. הנתכמנו קודם כל של העמדה הפנימית היא קריטית מאוד לדבר הזה. מה קורה שאתה נאלצת לצאת מבית המדרש? למשל, יכול להיות, בואו נקבל את העובדה הזאת שבין הזמנים קיים, כי ישבו מומחי הרבנים, מומחי הפסיכולוגים, והגיעו למסקנה שאם לא יצאו לבין הזמנים, ישיבות יתמוטטו, ולכן בגלל זה עכשיו יוצאים בין הזמנים. כשאתה יוצא, האם אתה יוצא בעמדה של אנוס על פי הדיבור, שאין ברירה, אז חייב שלא לעשות את הדברים, כמו שאתם יודעים, היום אנחנו בדיוק עזרנו תקופת בין המצרים, כשאת השולחן ערוך בית אלפי המחבר, אסור לשמוע מוזיקה בכלל, לא רק בשביל השבועות, אלא כל השנה כולה. אבל אומרים, בדורנו, יש איזה ביטוי כזה, ירדה עצבות לעולם, חייבים לשמוע מוזיקה. אני, לעניות דעתי, יכול להיות והגיוני שירדה עצבות לעולם, שעוברים בפסיכולוגיות, לדעתי הקדוש ברוך הוא הוריד את העצבות הזאת. לדעתי הקדוש ברוך הוא הוריד את העצבות הזאת כדי שנשמע מוזיקה. אני מקווה שאני לא אומר חלפים מדי, אלא זה באמת שהייתי רוג נכון לדחתי, כי בלי זה אם לא שמע מוזיקה כל השנה אני עצוב. אבל נראה לי שהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את השכינה לציון ולהחזיר אותנו לכוחות החיים, אז הוא הפך אותנו להיות עצובים כדי ש, אתם מבינים, בהקשר המסיים הזה כאן, כל פעם שיש מקום כזה שבו יכול לשמצות מאלצת אותך לצאת החוצה. האם אתה מרגיש מעולף ואתה חי עולם של דאבת ואתה כמו רבי זרע שמרגיש תקוע בסעודה לא, או שאתה נמצא במקום מסתם הזה, אתה אומר, תודה לקדוש ברוך הוא. הרי כמו שאמרנו, נכון שהקשת באה בגלל השמש, אבל היא גם באה בגלל הענן. אז אנחנו צריכים אולי לתזמן מתי ענן, מתי שמש, מתי דברי רשות, דבר זה רשות. אנחנו תזמינים את זה על ידי, אין אדם יכול לעמוד עליו, ותזמינים את זה על פי לכאורה כל מיני נושאים חיצוניים. אבל כשהם באים, אנחנו ססים עלי הדבר המסתם הזה, שהזכרתי בשיעור שפתאום אשתי קוראת לי באמצע סדר ערב ואומרת, בוא מהרבה את הדחוף, אני צריך להיות כל מיני בנרבים, כי צריך לעזור לה בבית, או שאני אומר, וואו, קדוש ברוך הוא, תודה רבה, כל כך רציתי גם, חוץ מזה שאני בחור שם, רציתי להיות גם אבא אוהב, רציתי להיות גם משקיע משפחה, ותמיד לא ידעתי את המינון. והנה, עכשיו הסברת לי, שעכשיו אני יוצא למקום הזה שם, ובשיא הנועם, ובשיא הרוגע, ועכשיו שאתה, ובין הזמן יוצאים לטיולים, אתם, יש לכם הזדמנות ככה קצת להתעסק בכל מיני כישרונות, שזה הדבר הנושא הזה, זה אור אלוקי, שכמו שאמרנו, יש חי, חי דחי, אבל חי דחי היא עניינם לאחות את החיים עצמם. לכן המחלוקת היא קודם כל מחלוקת בעמדה הפנימית, איך אתה ניגש לתוך המקומות הנושאים האלה. כנראה שזה לא נסיים רק בעמדה הפנימית הזאת, כנראה שלדברים האלה יש עוד השלכות גדולות, אבל מה זה? לא, אבל אבי זה בסדר כאילו ש... מה זה? בסדר, בסדר. אז עוד טיפה, כי סתכלו הרב, כותב שהסוגיה הזאת היא לא סוגיה רק עקרונית שכל דור דנו בה, אלא יש משהו שנוגעת בצורה יותר ישירה כלפי הדור שלנו. אומר הרב הקובץ בית סמכי, כשם שהצדיקים מיליונים, אין שייך אצלם דברי רשות ולא דברים מטילים. ומידת הקדושה היא למעלה מכל מגמה, שאין צורך לומר אוכל כדי שאוכל ללמוד פלל ושאוכל מצוות קוצה בזה. זוהי מידה בינונית, אלא שעצם האכילה, והוא הדין הדיבור וכל התנות וגשות אחרים, קודש ואור הם מלאים. קל וחומר שכל החומות שבעולם, הפנימות החציונות, התאורות והתנות, הן לגבי נגדו כולן בכוונות כוונה עצמית, וכל מה שלכם זכו ידתם, הרי הוא מתעלה בעילויים. עונו במייסה, להגיע שוב אדם דמידה זו, שהתורה גדרה גדרות עולמים לכל. אבל מה שנוגע למחשבה, שהם נתחו מנמל המסר, ואין שטן ואין פגרה, והמלאך המוות מסר לו דבר. אומר כאן הרב, זו פסקה שלכאורה לא נוגעת אלינו, אבל חשוב להתבטא ממנה. הרב מחלק בין צדיקים עליונים לבין בינונים. ובינונים, לדעתי, הוא רומז לספרם של בינונים, שזה הייתה ההתחה של התניה, כמו שהזכרנו אחד הדברים, אומרת הנוגה, שאומר שכל מה שאתה עוסק בענייני העולם הזה, זה הכל רק אמצעי כדי שתוכל להסתכל בדברים אחרים. אבל הרב אומר של צדיקים עליונים, אין בעולם שלנו דבר שהוא מצאי לקראת משהו אחר, אלא כל דבר יש לו תכלית בפני עצמו, שדי בלכותי אנוכי כל שדי, שדי בלכותי לכל בריאה ובריאה. וכמו שאנחנו יודעים שמסת השרים אמנם מתחיל את הכל, שכל העולם הזה הוא רק פוסדו בפני העולם הבא, אבל מסת השרים מסיים בפרק החסידות, אצל הקדושה, שאצל הקדוש, גם האכילה שלו היא כחלב הוקרה בגבי המזבח, וספרו בהקדמה שלו למאמר הוויכוח כותב הרמח"ל שאת כל מסיעת השרים הוא כתב למי שעדיין לא פגע, לא זכה להיפגש עם סוד השם. אבל מי שזכה להיפגש עם סוד השם יודע שהעולם הזה הוא לא עוד פרוזדור בפני העולם הבא, אלא כל דבר בעולם הזה יש לו את המטרה העצמית שלו. וזה כמו שאמרתי לא נוגע עלינו, אבל הוא אומר אצל הצדיקים העליונים האלה, הם אצלם כל דבר בעולם יש להם ערך עצמי, והרב אפילו הולך רק למקומות אפילו יותר מסובכים, שאפילו מהם הם מסוגלים לעלות המון המון דברים. אבל למה הזכרתי פסקה הזאת? כי הרב הפסקה הבאה, בעבודת משיכה, כל המתחבר בנטיית לבוא לתשעת ישראל, הוא בא לשמה של צדיק עליון, שאי אפשר למודדו במידה בינונית. הרב אומר, בדור שלנו, מי שמתחבר בנטיית לבוא לתשעת ישראל, יש כאן ציוק חשוב, אבל מי שחי את החיים הלאומיים של תשעת ישראל, אז הרב אומר, אי אפשר לעמוד אותו במידה בינונית, של אדם בינוני, אלא מידה של צדיק גמור. מה שזה בעצם אומר, זה, אני חושב, למדוד, זה לא אומר שבפועל הרב מדריך אותו לעשות אותו עבדה של צדיקים. כמו שהוא אמר, בפועל בפסקה הקודמת, שמעשה לא הגיע שום אדם לידי מידה זו. אבל הרב אומר, הנפשות שלנו בדור של הגאולה, הן נפשות כאלה שבנויות על פי החשיבה הזאת, שבנויות על פי תביעת החיים הזאת, שזה תביעת החיים שמחיה אותם. ואם אדם זכה להיות קשור לתנועה הזאת, אז לפחות צריכים להיות ערים לזה שיש כאן כוח חיים שקיים בו, שצריך לקבל את המענה שלו, צריך לקבל את הביטוי שלו. אז יכול להיות שהביטוי שלו הוא כמו שאמרנו קודם, שאתה נאלץ לצאת החוצה, לפחות אז תעשה את הדברים בשמחה. זה יכול להיות כמו שאב אמר בפסקה קודמת, אבל מה שנוגע למחשבה, אין שם, שם אין תחום לעניין השרה, שלפחות בעולם הדעת של האדם, צריך שהאדם יבנה יחס בריא ויחס חיובי כלפי כל הקוות האלה, אגב שבחינה מעשית הוא צריך להיות הרבה ספון בית המדרש. אבל הזכרתי מקודם את הירושלמי, שבירושלמי כתוב שרבי לזר היה מצוות פריטי, היה אוסף פרוטות, והיה כל דבר טוב שיש בשוק היה קונה אותו. אז שמעתי פעם מהאותם שהפרוטות האלה הם, זה לא סכום כספי גדול, אבל זה כן פרוטות, והכוונה אם יש בתוכנו כישרונות חיים, חייב שגם אם זה לא יבוא לידי ביטוי בקומה מעשית כזאת שבאמת מערערת את האיזונים הנכונים שלנו, אבל לא יכול להיות שיהיה כוחות חיים של האדם שלא יבוא לידי ביטוי. שאם יש אדם כישרון מוזיקלי, או לאדם יש כישרון של ציור, או כישרון של כתיבה, או אהבה לטייל, או כל מיני דברים כאלה, הדברים האלה הם דברים שאדם, כמו רבי לזר, ייתן את הדין, אם הוא לפחות לא נתן איזשהו ביטוי לתוך הדברים האלה. אז יכול להיות שבמינונים, המינונים צריכים הרבה הרבה להתמלא מתוך תורה, להתמלא מתוך חי דחי, כדי לתת לדברים האלה את המקום הגדול שלהם, את המקום המהיר שלהם. אבל כמו שהרב אמר, מכיוון, אני לא יודע, אולי יכול להיות שאנחנו לא כאלה שהרב כאן מכנה, שבדור שלנו שמתחבים מציאת לבין לתשעת ישראל, אבל אם אנחנו לא יכולים לתשעת ישראל, אז בלי קשה כל השוק שלי, אלף מטלה, אנחנו במצב קשה מאוד, אבל לפחות אחרי שנעורר בנו את הכמיהה להיות קשורים לתשעת ישראל, אז בעל כוחנו הנפש שלנו תהיה נפש שצורה למקום הגדול והרחב המסלם הזה, אז גם אם נכון שצריכים, אני אנסח את זה במילים פשוטות, אנחנו לא מתעסקים בכל הכוחות הרים האלה, לא כי אנחנו לא רוצים להתעסק בהם, אנחנו מאוד מאוד רוצים להתעסק בהם, אבל יש בנו אהבה מסונזרת על התורה, אז איך אנחנו יכולים לעזוב את הדבר הגדול הזה שנקרא תורה, וזה צריכה להיות העמדה היסודית שמתוכה יש הרבה הרבה גילוי חיים שאנחנו לא נותנים בהם אמון. אנחנו יודעים שהם קריטיים בדוח שלנו, אבל יש בנו משהו שאומרים שהוא עוד יותר קריטי, אבל לא חלילה מסינת אמן, אלא מתוך אהבה גדולה למקור הכל אנחנו נמשכים מאוד מאוד לתורה, אבל העמדה הזאת צריכה להיות עמדה שקודם כל שלנו בעמדה הנפשית יש לה עין טובה לגבי כל דברים שנמצאים בתוך המציאות, ושאם אדם התגלגל למקורות האלה הוא צריך להיות שם עד הסוף, ויותר מזה לאדם אסור לו לחבות את השירים האלה, צריך לתת להם את המענה שלהם, וכבר באמת כבר הגענו אפילו לזמן כבר בתוך הדיבור שלנו כבר. תודה רבה.